מנחות דף קוף ב', מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, אמר רב אשי. רב נחמן היה גדול הדיינים בדורו, ורב אשי יום אחד זכה לשוחח איתו בדברי תורה, ואז הוא הציע בפניו את המהלך המיוחד הזה שלמדנו פה בסוגיה במסכת מנחות, והוא מספר, אמר רב אשי, אמריתה לשמעת כמי דרב נחמן. סיפרתי את כל השמועה שנלמדה בדף הקודם לפני רב נחמן. עיקרי הדברים שרבי שמעון אומר, פרה מתמת תומת אוכלים, לפרה אדומה יש דין של אוכל לגבי זה שהיא מקבלת תומעה כמו אוכל, כי הרי יש כלל שכששרץ נאמר או תמי מת נוגע בקרק, אדם או בכלי או באוכל, אז זה נטמע, האדם או הכלי או האוכל. אבל אם זה סתם דבר שהוא לא ראוי, הוא לא אוכל, הוא לא כלי, או שזה לא אדם, אז זה לא נטמע. עכשיו, פרה אדומה, אחרי השחיטה שלה, למרות שהיא לא מיועדת לאכילה, היא מקבלת טומאה כמו אוכל. למה? הואיל והייתה לה שעת הכושר, מכיוון שהזמן מסוים שהייתה יכולה להיחשב אוכל. מתי אפשר לאכול פרה אדומה מאז שמקדישים אותה? התשובה היא, אמר ריש לקיש, אתה יודע מתי? אם אחרי ששחטו את הפרה האדומה בהר הזיתים, הלכו ופדו אותה, למשל אם מצאו פרה יותר טובה ממנה, אז אפשר לאכול את הבשר של הפרה האדומה, כי כל הקדושה התחללה ממנה. הגמרא לקחה את זה עוד צעד קדימה ואמרה, אם כן, אם אתה אומר שעצם זה שהיה אפשר לפדות את הפרה האדומה, למרות שלא פדו אותה, כבר יש לדין של אוכל, כי כל העומד להיפדות, כל דבר שיכול להיפדות, זה נחשב כאילו כבר פדו אותו לגבי זה שיהיה לו דין של תומת אוכלים, מה תגיד לגבי קורבן שהיו צריכים לזרוק את דמו, הוא עמד דמו להיזרק על גבי המזבח, בסוף לא נזרק דמו, אז תגיד גם שזה כאילו נזרק דמו והוא יחשב אוכל לגבי שיקבל תומת אוכלים, כי הרי יש קורבנות שנאכלים. אז אומרת הגמרא, כן, גם כל העומד להיזרק כזרוק דמי. אבל אז שאלנו שתי שאלות ממש קשות. שאלה ראשונה מהדין של נותר. נותר זה בשר שנשאר אחרי הזמן שהקציבו לאכילה שלו, אסור לאכול את הבשר. עכשיו, יש דין אוכל לנותר, אז הברייתא מחלקת, תלוי. אם הדם הזה, אם הבשר הזה נזרק דמו, אם היה זריקת הדם, אז אם כן הוא כבר היה ראוי לאכילה הבשר של הקורבן, אם היה ראוי לאכילה הבשר של הקורבן, אז אחרי זה כשהבשר של הקורבן כבר נהיה נותר, אז עדיין נשאר עליו הדין אוכל והוא מקבל תומת אוכלים. אבל אם הוא לא היה ראוי לאכילה, אז אם כן, כיוון שלא נזרק הדם, אז אין לו דין של תומת אוכלים. שאלה של הרגע, לא נזרק אדם, לא, אז מה? אבל הרי הוא היה ראוי שאדם שלו ייזרק, אז אדם שלו היה עומד להיזרק, כל קורבן דמו עומד להיזרק, אז תגיד כזרוק דם מביא ילודין של תומת אוכלים. שאלה שנייה, פיגול, מה זה פיגול? שעשו את אחד מארבע עבודות החשובות של הקורבן, כמו שחיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקה על המזבח, עשו את זה במחשבה שהקורבן יאכל אחרי זמנו. הקורבן יהיה פיגול. אם אוכלים מהבשר אחר כך, חייבים קרית. אבל מה כן? הפיגול אין בו דין של אוכל. הוא לא מקבל תומת אוכלים. שאלת השאלה למה? הרי הדם של הקורבן היה עומד להיזרק לפני שהוא נהיה פיגול. ואם כן, כל העומד להיזרק כזרוק דמי. זה נחשב כאילו שהוא נזרק. אז אם אתה אומר שכל העומד להיזרק כזרוק דמי לגבי תומת אוכלים, אז צריך שיהיה לו דין של תומת אוכלים. התשובה לשתי השאלות היא כזאת. לגבי נותר, הגמרא תרצה, שאתה יודע למה אף פעם זה לא היה ראוי להיות אוכל? זה נקרא שאף פעם לא היה לו שעת הכושר, אף פעם לא היה זמן שהוא היה כשר לאכילה, מכיוון שנותר מדובר ששחטו את הקורבן ממש ממש בדקה ה-90 לפני השקיעה. ובאותו רגע כבר לא היה אפשרות לזרוק את הדם, אז זה לא היה, עומד, זה לא היה כל העומד להיזרק. לא היה אפשרות לזרוק את הדם על גבי המזבח. לכן זה לא כזרוק דמי ואין לו דין של תומת אוכלין. זה לגבי נותר, לגבי פיגול תרצו, שמדובר פה שהמחשבה של הפיגול, על מנת שזה יחל אחרי זמנו, הייתה כבר בשחיטה. אוי, בשחיטה זה כבר לא דבר העומד להיזרק, כי כבר בשחיטה, בשלב הראשון, בענפת הסכין, בשחיטה כבר הקורבן נפסל, אז הדם שלו לא היה עומד להיזרק, אז זה לא כזרוק דמי, לכן אין לו דין של אוכל בשביל שיקבל תומת אוכלין. זה היה הנפלא ביותר, ורב אשי בא לספר את כל השמועה הזאת לפני רב נחמן. דרך אגב, רב אשי הוא זה שגם מספר לנו את כל השמועה הזאת, כי את כל התלמוד בבלי סידר הרי רב אשי מאחרוני האמוראים. בכל אופן, אז הוא אומר, אחרי שהוא סיים את כל המהלך הכל כך נפלא הזה, אז הוא בא ואמר, יש לי מה להוסיף על זה, על כל המהלך. מה יש לו להוסיף? אפילו תימה לגבי נותר, לן ממש. לא מדובר פה שהוא נשחט ממש לפני השקיעה. אפשר להגיד שהוא נשחט ממש במשך היום. ואדם באמת היה אמור להיות ראוי להיזרק. אז אם כן, למה אנחנו לא אומרים כזרוק דם, למה אין לו דין של טומאת אוכלים? בא רב אשי עם חידוש משלו, והוא אומר, ואפילו, ותכף יסביר לגבי נותר, אבל הוא עכשיו אומר גם לגבי פיגול, ואפילו תימא דפיגל בזריקה, אפילו אם נאמר שהשחיטה של הקורבן, של הפיגול שעליו אנחנו מדברים, השחיטה שלו הייתה בסדר גמור, ולכן הדם שלו היה ראוי לזריקה, הוא היה עומד להיזרק. ואם כן, היה לו שעת הכושר, היה זמן שהוא היה ראוי לזריקת הדם. בכל זאת, אני אומר שזה לא נקרא שעת הכושר, זה לא נקרא שהיה ראוי לאכילה. למה? הרי זה היה עומד להיזרק, ואתה אומר כזרוק דמי, התשובה היא שזה שונה. התשובה היא שזה שונה. למה זה שונה? אז הוא אומר, דהי באי פריק אמרינן. מה שריש לקיש אמר, כל העומד להיפדות כפדוי דמי, זה אומרים, נכון. זה אומרים, למה? סך הכל, זה סך הכל, הכהן אומר, או שבן אדם אומר, אני פודה את הקדושה מהקורבן הזה. פדיעה, לפדות דבר קדוש לחולין, זה דבר שעושים בדיבור. אז את זה אפשר להגיד, העומד להיפדות כפדוי דמי, מכיוון שאפשר להגיד זה כאילו שאמרו. אבל לעומת זאת, אי באי הווה זריק, להגיד שכל העומד להיזרק מכיוון שהיה אפשר לזרוק את הדם, זה נחשב כאילו שזה נזרק, זה לא אמרינן. למה? כי פה צריך לעשות מעשה. אם רק צריך לדבר, להגיד שאני רוצה לפדות את הקדושה, זה אפשר, כל העומד להיפדות כפדוי דמי. אבל דבר שבשביל שהוא יעשה צריך לעשות מעשה, כמו זריקת הדם, זה אני לא אומר שעצם זה שאפשר לזרוק, זה נחשב כאילו שזרקו, לא. אז אם כן מגיע כאן רב אשי עם חידוש משלו ואומר שכל היסוד שריש לקיש אמר בדעתו של רבי שמעון בר יוחאי, כל העומד להיפדות כפדוי דמי, זה מדובר דווקא על פדיון, לא על זריקת הדם. אז אין שאלה לא מנותר ולא מפיגול, למה באמת הם לא נחשבים אוכל במקרים שאין להם שעת הכושר. שואלת הגמרא, מי טבעי, גמרא מקשה ממשנה לגבי דיני מעילה, קושייה כזאת. יש דין שאם אדם נהנה מקודשי השם בשוגג, אז הוא צריך לשלם להקדש מה שהוא נהנה בתוספת חומש. וחוץ מזה צריך גם להביא קורבן אשם. מה קורה? דבר שהוא נפסל, הוא כבר לא כל כך ראוי לקודשי השם. האם גם בו יש דין מעילה או לא? אז על זה המשנה מדברת. כלל אמר רבי יהושע, כל בהמה של קודשי קודשים, כמו חטאת, אשם, עולה, שהייתה לה שעת היתר לכהנים. דרך אגב, כאן גורסים לא, גורסים לה, בכל העמוד כאן. ככה גורס השיטה מקובצת. כל שהייתה לה שעת היתר לכהנים, אפילו שהיא נאסרה אחר כך, אין מועלים בה. וכל שלא הייתה לה שעת היתר לכהנים, מועלים בה. זאת אומרת, אם היה זמן מסוים, שהכהנים היה מותר להם לאכול את הבשר של הקודשי קודשים, אז אם כן, יש לבשר קודשי קודשים דין מעילה. אם היה שעת יותר לכהנים, אז זאת אומרת שזה כבר יצא מדין קודשי השם, וזה נהיה מותר לכהנים בשלב מסוים, אז אין בזה יותר דין מעילה. הכלל הוא כזה, בשביל שאדם יהיה חייב מעילה, הוא צריך ליהנות מקודשי השם. ברגע שהקודשים האלה, הפכו לרשות הכהנים, אין בהם יותר דין מעילה. זאת אומרת, בוא נאמר לגבי קורבן חטאת. שחטו קורבן חטאת, את האמורים הקריבו על גבי המזבח, ועכשיו יש את הבשר שהכהנים צריכים לאכול אותו, באותו רגע שהבשר הזה ברשות הכהנים, אין בו יותר דין מעילה, הוא לא נקרא יותר קודשי השם. עכשיו, אם אחר כך זה נאסר, זה נשאר עדיין בלי דין מעילה. עצם זה שהיה פעם אחת שעת יותר לכהנים, אין בזה יותר דין מעילה. אבל אם אף פעם לא היה שעה שזה היה מותר לכהנים, אז עדיין נשאר בזה דין מעילה, זה נשאר קודשי השם. עכשיו מביא דוגמאות של כאלה סוגי קודשים שהיה להם שעה שהם היו מותרים לכהנים, אחר כך הם נאסרו לכהנים, ולכן הם באים יותר דין מעילה, אפילו שהם אסורים לכהנים, מכיוון שהיה זמן מסוים שהם היו מותרים לכהנים. למשל דוגמה אחת, ואיזו היא שהייתה לה, כאן ככה גם גורסים במקום ואיזו, ואיזו היא שהייתה לה שעת יותר לכהנים, שלנה, דיינו נותר, שנשאר אחרי הזמן שהקציבו לאכילה שלו, אחרי יום ולילה, ושנטמאה, נטמאה בשר, אז הוא נפסל, אז הוא לא ראוי, אפשר לאכול בשר של קודשים, אם הוא נטמא, ושיצאה, אם הבשר יצא מחוץ לעזרה, גם כן הוא נפסל, קודשי קודשים, ואיזו היא שלא הייתה לשעת יותר לכהנים, שהיא תמיד הייתה אסורה לכהנים, ולכן עדיין נשאר בדין של מעילה, מקרה ראשון שנשחטה חוץ לזמנה, אם הקורבן נשחט, השחיטה שלו כבר הייתה על מנת שיוכלו את הבשר אחרי זמנו, אז הקורבן נפסל מיד, אף פעם לא היה זמן מסוים שזה ניתר לכהנים. וחוץ למקומה, או שזה נשחט, על מנת שיוכלו את הבשר מחוץ לקלעים, מחוץ לעזרה, אז זה גם כן נפסל. למה? אם שחטו את הקורבן על מנת שיוכלו את הבשר מחוץ לעזרה, זה כבר פוסל. או שעל מנת שיוכלו, לא משנה איזה סוג של אכילה, אם חושבים, בשעת שחיטת הקורבן, שהקורבן יאכל מחוץ למקומו, זה פוסל את הקורבן, והוא אף פעם לא נהיה מותר לכהנים הקורבן הזה, לכן נשאר בו דין מעילה. זה מקרה שני, שעדיין נשאר בו דין מעילה, כי לא היה לו יותר לכהנים. ושקיבלו פסולים, למשל כהן בעל מום, כהן תמה, קיבלו וזרקו וזרקו את דמה של הקורבן, שזה גם כן לא מכשיר אותה ולא היה אף פעם שעה שהייתה מותרת לכהנים, ולכן נשאר בדין מעילה. זה מקרה נוסף. בכל אופן, קטני מי היה רישה? בכל אופן, בתחילת המשנה מה למדנו? שלנה. בשר של נותר, אין לו שעת יותר לכהנים. בשר של נותר, היה לו שעת יותר לכהנים. ככה אמרנו, זה הדוגמאות שהיה לו שעת יותר לכהנים ונאסר אחר כך. שמה שהוא נותר, מדובר פה בשר שנותר אחרי זמנו של לנה. כתוב גם שנטמאה ושיצא. מה אליו לגבי לנה? לנה ממש, דיינו גם במקרה שלא זרקו את הדם בכלל עדיין. ובכל זאת, ואחה די באי אבא זריק הוא. הרי אם היו רוצים לזרוק את הדם, היה אפשר לזרוק את הדם, כי הרי כל דם של קורבן הוא עומד להיזרק. וקטני דין מועלים. רואים מפה שאין פה דין מעילה. למה אין פה דין מעילה? הרי זה לא נהיה מותר לכהנים. התשובה היא מכיוון שהיה אפשר לזרוק את הדם של הקורבן. כאילו שזרקו את הדם, ולכן זה נהיה מותר לכהנים, כי כל העומד להיזרק יזרוק דמי. אז אם כן רואים מכאן שלא רק כל העומד להיפדות כפדו דמי, גם כל העומד להיזרק כזרוק דמי, אז כאשר רבשי שאמר שבמקרה של זריקת הדם אנחנו לא אומרים כל העומד להיזרק כזרוק דמי. לא אומרת הגמרא, ראויה לצאת וראויה להתאמה. וראויה, ללין לא גורסים, ראויה לצאת וראויה להתאמה. מסביר רשי, מה פירוש ראויה לצאת וראויה להתאמה? כגון שלנה. הבשר של הקורבן נותר בשעה שראויה להיפסל ביוצא וטומאה. בשעה שכבר הייתה ראויה להיפסל בזה שהיא יוצאת מחוץ לעזרה או שהיא נטמאת. מתי זה מדובר? והיינו לאחר שנזרק אדם, דיין בו פסול. אחרי שנזרק אדם של הקורבן, שאין פסול בקורבן, אז הוא נפסל אם הוא יוצא או שהוא נטמא, כי הוא קורבן כשר. ומעטה, ככה גרסה פה, מוחקים את המילה אחר, ראויה להיפסל ביוצא וטומאה, שלא יהיה בה שום פסול אלא הוא. ברגע שהדם של הקורבן נזרק כמו שצריך, והקורבן הוא כשר, אז הוא ראוי להיפסל ביוצא, הוא ראוי להיפסל אם הוא נטמא, שזה יהיה הפסול היחיד שלו. למה? כי הדם שלו נזרק כמו שצריך. לא יהיה לו עוד פסול חוץ מזה. זה נקרא שהוא ראוי להיות פסול בתמה או ביוצא. ממשיך רשי, דעדיין אינה פסולה, אבל אם היא ראויה, אבל ראויה להיפסל, היא לא פסולה, אבל היא ראויה להיפסל אם היא תתמה או שהיא תצא מחוץ לעזרה. דאילן הדם, אם מדובר פה שלא זרקו את הדם של הקורבן, אלא גם הדם נשאר אחרי זמנו, תו לא קרו לי ראויה להיפסל. אז יותר אי אפשר לקרוא לזה דבר שראוי להיפסל. מה תגיד שהיא ראויה להיפסל? כבר הדם לא נזרק על גבי המזבח. אז דה הפסולה ממש, היא כבר נפסלה בעצם הרעיון שלא זרקו את דמה. ולעולם היא באה זריק, לא אמרינן. באמת, להגיד, כל העומד להיזרק. כי זרוק דם, זה אנחנו לא אומרים. אלא מדובר פה באמת, שזרקו את הדם של הקורבן במשך היום. לכן יש בו את הדין של נותר, והוא נקרא ניתר לכהנים. למה הוא ניתר לכהנים? כי באמת זרקו את הדם. לא מדובר פה שהדם גם לן. הדם לא לן, זרקו את הדם בזמן. אלא מה שלן זה רק הבשר, ולכן היה לו שעה שהיה מותר לכהנים אחרי זריקת הדם. אחר כך הוא נאסר על ידי שהוא נותר אחרי זמנו. אבל אפשר להסביר באמת שכמו דברי רבשי, כל העומד להיזרק, לא אומרים שזה כמו זרוק, רק כל העומד להיפדות, על זה באמת רבי שמעון אומר שהוא נחשב כפדוי. שאלות הגמרא, אבל לינה ממש, מהי? מה תגיד אם גם הדם לא זרקו אותו ועבר עליו הלילה? במקרה הזה מהי ההלכה? אתה אומר שכל העומד להיזרק לאו כזרוק דם, רק מה כן? מה תגיד? אך ענה מדמועלים, דיינו, הקורבן נשאר בלי שום היתר ומועלים בקורבן. למה? כי הרי כי לא זרקו את הדם בפועל, אז זה לא נחשב כזרוק, הוא נשאר עדיין קודשי השם, הקורבן, והוא לא נהיה מותר לכהנים, ולכן אין בו דין מעילה. אז אם כן, אי כל שהיה לו שעת יותר לכהנים, וכל שלא הייתה לו שעת יותר לכהנים, מה זאת אומרת? כל שהייתה שעה שראויה ליתר לכהנים, שלא הייתה ראויה לכהנים. אם מדובר פה במקרה שבפועל התירו את הבשר על ידי זריקת הדם, או לא התירו את הבשר בזריקת הדם, אז מה שצריכים לכתוב, כל שיש לה שעת יותר לכהנים, אין מועלים בה, וכל שאין לה שעת יותר לכהנים, מועלים בה מבעי אלי. זאת אומרת, היה לשון צריך להיות כל שיש לה בפועל שעת יותר לכהנים על ידי זריקת הדם, שבמציאות זרקו את הדם אז נהיה מותר לכהנים, או כל שאין לה שעת יותר לכהנים. בזה שכתוב כל שהיה לה שעת יותר, משמע מזה שזה סוג של היה אפשרות שתהיה שעת הכושר. היה שעה שהייתה ראויה להתיר, לא שזה בפועל היה מותר. אז רואים מכאן שכל העומד להיזרק, זה כן עכשיו כזרוק דם. מעצם הרעיון שזה היה יכול להיזרק על גבי המזבח, כבר זה מתיר את הבשר לכהנים, ואין בזה יותר דין מעילה. אז קשה על רבשי שאמר שכל העומד להיזרק, לא אומרים שזה נחשב כזרוק. אומרת הגמרא, אלא אמר רבשי, באמת אתה צודק, בדיני מעילה אנחנו לא אומרים שכל העומד להיזרק כזרוק דם. לא. באמת, כמו שהבאנו ראיה, שזה לא כזרוק דמי. אבל לגבי תומת אוכלים, שם זה דבר, זה שונה לגמרי לגבי כל העומד להיזרק. שם אנחנו כן אומרים שהוא איננו כזרוק. כל העומד להיזרק איננו כזרוק. אלא אמר רבשי, מעילה תומה קרמית, ואתה מקשה סתירה בין דיני מעילה לדיני תומה? מעילה משום קדושה. יש קדושה עדיין על הקורבן, זה קודשי השם, או שאין? זה השאלה פה. משום קדושה ולאו קדושה היא, לבטר, דפקה, לה, קדושתי, במאי, הדרה, רח ולה. אם פקה הקדושה מהקורבן, אז במה יחזור הקדושה בחזרה? זה לגבי דיני קדושה. אבל תומה, משום אוכלה ולאו אוכלה היא. כל הנושא פה, זה האם בפועל זה נחשב אוכל או שזה לא נחשב אוכל, הקורבן או העניין בשביל שיהיה לו טומאת אוכלים. אז איך הדאי זריק משווה ליוכלה ומטמא טומאת אוכלים? אם בפועל זרקו את הדם, אז הקורבן יהיה אוכל, השערי הקורבן יהיו אוכל הכהנים, ולכן יש לו דין של טומאת אוכלים. אבל איפה שלא, איך הדאי לא זריק, ולא משווה לאוכלה, ולא מטמא טומאת אוכלין, במקרה שהוא לא זרק, הוא לא זרק את הדם, הוא לא הפך את הבשר הזה שיהיה ראוי לאכילה לכהנים, אז אין לזה דין של אוכל, אז לא מקבל טומאת אוכלין. זה שונה מעילה מדיני טומאה. מעילה, זה אם זה ראוי, יש עליו קדושה, אין עליו קדושה. אבל לגבי אוכל, בפועל, זה נחשב אוכל או שזה לא נחשב אוכל? אם היה זריקת הדם זה אוכל, זה מקבל טומאת אוכלין. אם זה רק עומד להיזרק, זה לא נקרא זה לא נקרא כזרוק מציאות, זה אף פעם לא היה אוכל. שואלת הגמרא, מי טבעי, מה אתה אומר שלגבי אוכל לא אומרים כל העומד להיזרק כזרוק דמי? אני אומר לך קושייה משנה. המביא אשם תלוי. היה חטא באיזשהו ספק שאם הוא אכל חלב, היה לפניו שתי חתיכות. למשל, אחד חלב, אחד שומן, הוא אכל אחד מהם והוא לא יודע אם זה חלב או שומן. הביא קורבן אשם כמו שהוא צריך להביא. זה נקרא אשם תלוי, זה ספק. הוא לא יודע אם הוא באמת אכל חלב או שהוא לא אכל חלב. ונודע שלא חטא. ברוך השם, ברוך השם. התוודע שהוא באמת לא חטא בכלל. ואז הוא לא צריך להביא קורבן אשם. אז מה הדין של הבהמה שהוקדשה לאשם? אז יש פה שלוש דעות. אם עד שלא נשחט נודע לו, יצא ויראה בעדר. דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, אם עדיין לא היה שחיטה, אז יוצא שכל הקורבן אשם הזה רק היה בטעות, והוא חולין גמור, כאילו לא הקדישו אותו. כי על דעת זה הוא לא הקדיש. זאת אומרת, לא הקדשתי על דעת זה, שבסופו של דבר התברר ש... בסוף התברר שלא חטא. זאת אומרת, ההקדשה של הקורבן הייתה על דעת זה, שאם בסוף התברר שהוא לא חטא, היא לא תהיה מוקדשת בכלל. זה כמו סוג של תנאי כזה, ככה דעתו של רבי מאיר. וחכמים אומרים, יראה עד שיסתאב, שולחים את האשם הזה לעדר עד שיהיה בו מום, וימחר, ייפדה וימחר, ויפלו דמיו לנדבה. למה? את הכסף ייתנו לנדבה. למה באמת נשאר קדושה על הקורבן? כשבן אדם הקדיש את הבהמה, הוא ידע שאולי הוא לא חטא. ובכל זאת הוא הקדיש. למה? על דעת זה שגם אם הוא לא חטא, הוא רוצה שיהיה קדושה על הקורבן, לפי דעתו. לפי דעתם של חכמים. רבי אליעזר אומר דעה שלישית. יקרב, צריך להקריב את הקורבן אשם. לא רק זה שלא יצא לחולין, לא רק זה שלא צריך לבדות אותו כשיש בו מום, אלא מקריבים אותו. למה? שאם אינו בעל חטא זה, הרי הוא בעל חטא אחר. אם זה לא בא בגלל החטא הזה שהוא עשה, הקורבן אשם הזה ראוי בשביל עבירות אחרות שהבן אדם הוא עשה. רש"י מסביר שרבי אליעזר, כאן הולך לפי שיטתו במסכת כרתות דף כ"ה עמוד א', שהאדם מתנדב אשם תלוי בכל יום. מותר לבן אדם אפילו להביא אשם תלוי בנדבה, כי כל בן אדם יש לו עבירות, ולכן הוא צריך כפרה. אז האשם תלוי הזה יכול לכפר עליו, אולי הוא חטא, אולי הוא לא חטא, מותר לו להביא את זה בתור נדבה לפי דעתו של רבי אליעזר. לכן כאן כמובן שהוא כבר התנדב, הוא כבר הביא, אז אפילו אם לא שחטו את הקורבן, בכל זאת, שיביא את זה, שזה כבר יכפר לו על חטא אחר שאולי היה לו. זה לגבי שעדיין לא שחטו את הקורבן. מי שנשחט, נודע לו, אדם משפך והבשר יישרף, זה נשב פסול. לכן, שורפים את הבשר, את הדם שופכים על הרצפה, זהו. מה קורה אם כבר נזרק אדם על גבי המזבח? הבשר יאכל. הבשר יאכל. למה? כי זה היה שם, הוא קרב, זרקו כבר את הדם על המזבח, הבשר הותר לכהנים, אוכלים אותו. ורבי יוסי אומר, אפילו האדם בכוס, אפילו האדם בכוס, אחרי שחיטה, בכל זאת זורק את הדם על גבי המזבח. יזרק והבשר יאכל. אומר רבי יוסי, שחטו את הקורבן. לא זרקו עדיין את הדם. אומר רבי יוסי, תזרקו את הדם. למה? הרי בסוף התברר שהוא לא היה צריך להביא קורבן אשם. כי עצם זה שהיה אפשר לזרוק את הדם, זה כבר נחשב כאילו שזה נזרק, ולכן אתה כבר יכול לזרוק את הדם גם כן. הקורבן הפך להיות כמו אוכל, באותו רגע שזה היה עומד להיזרק, וזה נחשב כזרוק דמי. ואמר רבה, רבי יוסי בשיטת רבי שמעון אמר, דאמר כל העומד לזרוק כזרוק דמי. רואים מפה שאפילו לגבי טומאת אוכלים, אפילו לגבי אוכל, להחשיב דבר שהוא יחשב אוכל. במקרה ההוא זה היה טומאת אוכלים, במקרה שלנו זה שאפשר כבר לאכול את הבשר, ואפשר לזרוק את הדם למרות שנודע שהבן אדם לא חטא בכלל. אנחנו רואים מכאן, שלפי דעתו של רבי שמעון, דבר שהוא עומד להיזרק, זה נחשב, כבר, זה נחשב שהוא כבר אוכל. ואם להחשיב דבר שהוא יחשב אוכל, אנחנו כן אומרים כל העומד להיזרק כזרוק דמי. אומרת הגמרא, אז אם כן, קשה על מה שאמרנו שלגבי אוכלים, אנחנו לא אומרים כל עומד להיזרק כזרוק טעמי. עונה הגמרא, מידו טעמה, וכי אתה חושב שאתה אמור בגלל שזה כל העומד לזרק זרוק דמי, לכן זורקים את הדם אפילו שעדיין לא זרקו, כשהתברר שהוא לא חטא, לפי דעתו של רבי יוסי, מה פתאום? אתה אמור בגלל טעם אחר לגמרי, אתה אמור אמרי במערב המשמי דרבי יוסי בר חנינה, היינו טעמי דרבי יוסי דקסבר, כלי שרת מקדשין ומכשירים את מה שנכנס בתוך הכלי שרת, אפילו את הפסולים, אפילו אם בסופו של דבר נפסל הקורבן, אבל עצם זה שנכנס לתוך כלי שרת, כבר הוא נהיה כשר, הכלי שרת קידש אותו והוא נהיה כשר, אפילו אלה שפסולים, לכתחילה להיקרב. לכן, אם נודע שהוא לא חטא, אז אמנם שזה פסול עכשיו הקורבן השם, אבל הכלי שרת קידש אותו שהוא יכול להיקרב, לכן זורקים את הדם. וזה לא קשור לכל העומד להיזרק, כזרוק או לא כזרוק, אין לזה שום קשר. אמר לי רבה של רב כהנא, מדאמר רבי שמעון, כל העומד להיזרק כזרוק דמי. אז אם כן, אותו דבר הוא גם יגיד, כל העומד להישרף כשרוף דמי. חורה זאת אותו סברה. אז אם כן, יש לי פה חידוש. נותר ופרה, בשר שנשאר אחרי זמנו שהוא היה צריך לאכל והוא נשאר, ופרה אדומה שצריך לשרוף את הבשר שלה שתהיה אפר פרה אדומה. המים מתאמים תומת אוכלים? שאת השאלה, אני לא משהו, נותר מתאמי תומת אוכלים, פרה אדומה מתאמת תומת אוכלים, נועים לילה שעת הכושר, היה זמן שהייתה ראויה להאכילה, רגע, אבל היא עומדת להישרף. כל העומד להישרף זה כאילו שהוא שרוף. אם אתה כבר מסתכל על השלב הבא כאילו שהוא קורה עכשיו, לגבי כל העומד להיזרק כזרוק דמי, כל העומד להיפדות כפדוי דמי, כל העומד להישרף כשרוף דמי, זה כבר אפר, איך יש לו תומת אוכלים? הוא לא אוכל, הוא אפר. והיה השאלה. אמר לי, חיבת הקודש מכשרתם. החביבות של זה שזה דבר של הקדש, זה מה שמכשיר אותו להיות דין של אוכל, כאילו שהוא אוכל. לכן הוא מתאמת תומת אוכלים. אמר לי רבי נעלה רבשי, נעיד מענה להור חיבת הקודש לפסולה דגופי. באמת, חיבת הקודש לא מועילה שהוא יהיה תמה, שהוא יחשב כמו, נאמר, יש תומה חמורה של ראשון לתומה, יש תומה יותר קלה של שני לתומה. בסדר, זה בתמה באמת, אבל אם זה רק תמה בגלל חיבת הקודש, אז נאמר, אתה יודע מה, באמת מועיל פה חיבת הקודש להפוך אותו להיות פסול. בגופו, אבל יקראו יתמן, נמי, לממני בראשון ושני? מה, להגיד שזה כל כך חיבת הקודש מועילה לאפר, שהוא יחשב ממש תמה, תמה ופסול, ההבדל הוא שפסול, זה אומר שהוא בעצמו נפסל, אבל אין לו אפשרות לתמה אחרים. אבל תמה, הכוונה שהוא גם יכול לתמה אחרים, אם נגע בו תומה מספיק חמורה, והוא נטמע גם כן בדרגה אחת פחות, אבל גם חמורה, הוא יכול לתמה את אלה שפחות ממנו, יכול לתמה גם כן. זאת אומרת, אם הוא נאמר נהיה הראשון לתומה, הוא יכול להפוך לעשות שני לתומה. אבל להגיד עד כדי כך שחיבת הקודש הופכת את זה גם לתמה ולא רק לפסול? אם כן, יש לי פה תשובה לשאלה אחרת. טיפשות, טיפשות, דבאי ריש לקיש, צריד של מנחות. סולת יבישה של מנחות שעדיין לא הוכשרה לקבל תומה, ואפילו לא נשפח עליה עדיין שמן, ששמן זה אחד מהמשקים שמכשירים לקבל תומה. הרי כל דבר שצומח נוגע בו שרץ, אפילו אחרי מיטת השרץ שהוא אמור לטמא, הצומח הזה לא נטמא. מתי הוא נטמא? רק אחרי שנשפח עליו אחד מהמשקים. וגזירה של התורה, שאחרי שנשפח אחד מהשבעה משקים על הצומח, הוא מוכשר לקבל טומאה. עכשיו, פה מדובר על תבואה שאף פעם לא נגע בהם משקה, וגם לא נגע בהם השמן של המנחות. אז אומר יש לקיש, שצריד של מנחות, יש לו שאלה, האם מונים בו ראשון ושני, או אין מונים בו ראשון ושני. זה נכון, הוא נפסל דבר תמה נוגע בו בגלל חיבת הקודש. זה שהוא דבר של הקדש, זה כבר חביבות מיוחדת שהופכת אותו כאילו שזה אוכל, כאילו שהוא כבר מוכשר לקבל תומה, והוא נפסל. השאלה אם הוא גם נטמא, שהוא יכול להיות ראשון לתומה, שני לתומה ממש, את כל העניין של לטמא אחרים גם, זה היה ספק של רבינה. או שאין מונים בו ראשון ושני. אז אם כן, אתה רואה שזה ספק, איך אתה פה עושה את זה בצורה כל כך פשוטה שזה נטמא? אומרת הגמרא, כי מבא אלי לריש לקיש, זה דו, היה לו שם שאלה לגבי מנחה של צריד, סולת שזה עדיין יבש. כל השאלה שלו הייתה מן דאורייתא. האם זה נטמא תומת דאורייתא לטמא אחרים או לא? אבל ברור שמדרבנן זה נטמא בשביל לטמא אחרים. כי כאמרינן שזה טמא, זה דרבנן, וזה באמת ריש לקיש, לא הסתפק. זה ברור שזה נטמא מדרבנן בגלל חיבת הקודש. אומרת המשנה, פה המשנה שלנו בעצם מביאה שלושה מקרים של אדם שהתנדב משהו מסוים ובסוף עשה משהו אחר, ובתוך כל אחד משלושה המקרים יש מקרה שהוא אמר הרי עליי, וכשבן אדם אומר הרי עליי, אז זה נקרא נדר. הוא מקבל על עצמו שהוא חייב להביא את מה שהוא התחייב. אז אם כן, אם בסופו של דבר הוא הביא משהו ובסוף זה נאבד או נגנב או מת, לא משנה מה קרה, הוא יצטרך להביא אחר. כי יש עליו חוב להביא. אבל אם הוא אומר הרי זו, הוא מקדיש את דבר מסוים, אז אם הדבר המסוים הזה נאבד, אין עליו התחייבות מסוימת, זה נקרא נדבה. אז למעשה כל אחד משלושת המקרים שנראה בהמשך במשנה, מתחלק לשתי הדברים האלה. אומרת המשנה, אומר הרי עליי במחוות, הוא רוצה להתנדב להביא מנחה לבית המקדש. אז הוא אומר, הוא קיבל על עצמו להביא מנחה במחוות, שזה מנחה שמתגלים אותה במחוות. ובסוף, והביא במרחשת, מה שמבשלים בסיר, או שהוא קיבל על עצמו במרחשת, והביא במחוות. אז מה שהביא, הביא, כאילו בתור נדבה חדשה שהוא התנדב, אבל מה, בגלל שהוא נדר הרי עליו להביא את הסוג השני, אז הוא יצטרך להביא אחר, וידי חובתו לא יצא. אבל אם הוא אמר סולת זו להביא במחוות, דיין שקיבל את זה בנדבה, זה דווקא, והביא במרחשת, או במרחשת והביא במחוות, הרי זו פסולה. למה? כי הכלי קבע אותו דווקא למחוות או דווקא למרחשת, והיא פסולה, כי הבן אדם קיבל על עצמו בנדר להביא את הדבר השני, ולא את הדבר הזה. והוא קיבל על עצמו, דיינו, הנדר היה על החפץ, מכיוון שהחפץ הזה לא הובא כמו שצריך, אז זה נפסל, זה פסול לגמרי. עכשיו מקרה שני. האומר הרי עליי להביא שני עשרונות. שני עשרונות, אבל להביא אותם בתוך כלי אחד. בנדבה אפשר להביא עד 60 עשרונים אפילו בכלי אחד, אומר שני עשרונות בכלי אחד. בעיקרון כל עשרון זה מנחה בנפרד. מינימום של מנחה זה עשרון. הוא אמר שני עשרונות בכלי אחד. בסוף מה הוא עשה? אבל הוא אמר את זה דרך אגב עליי. זה לא דרך אגב, דרך אגב, אלא זה דרך עיקר מאוד. הוא אמר את זה הרי עליי. הוא קיבל את זה על עצמו בנדר על עצמו. הרי עליי שני עשרונות להביא בכלי אחד, והביא בשני כלים. עכשיו מה הבעיה פה? שהוא יצטרך לקמוץ עכשיו פעמיים קמיצה. אז הוא מחסר משיירי המנחה. במקום להביא שהכהן יקמוץ רק פעם אחת, כמו בכלי אחד, פה יצטרכו לקמוץ פעמיים, אז נחסר משיירי המנחה. או שהוא אמר להפך, בשני כלים, הוא קיבל על עצמו להביא שתי עשרונים בשני כלים נפרדים, כמו שתי מנחות, בסוף הביא את זה בכלי אחד, ואז הוא לוקח מדי קצת קומץ, צריך להביא פעמיים קומץ, הוא לוקח רק פעם אחת קומץ. אז מכיוון שהוא קיבל על עצמו להביא שני עשרונים בכלי אחד, בסוף הביא שני עשרונים בשתי כלים, אז מה אנחנו אומרים? מה שהביא, הביא בתור נדבה חדשה, אבל מה שהוא קיבל על עצמו הוא לא הביא, אז הוא צריך להביא מנחה נוספת. וידי חובתו לא יצא אלא יצטרך להביא מנחה אחרת. עכשיו המקרה השלישי. עכשיו המקרה השני, אבל כשהוא קיבל את זה בתורת נדבה, הרי אלו. הוא אומר הרי אלו בכלי אחד והביא בשני כלים, ואז למעשה לוקחים מפה פעמיים קומץ, אז הוא מחסיר מהשיירי המנחה, כמו שאמרנו. או בשני כלים והביא בכלי אחד, שאז הוא לוקחים רק קומץ אחד במקום שניים, אז זה גם כן לא טוב. אז הרי אלו פסולים, מכיוון שהוא אמר על אלו, על המנחה מסוימת, הוא נדר על מנחה מסוימת, לא על עצמו, והמנחה הזאת לא הביא אותה כמו שצריך, אז היא נפסלת. עכשיו המקרה השלישי, הרי עליי, קיבל על עצמו בנדר, שני עשרונות, אבל להביא בכלי אחד, והביא בשני כלים, כמו במקרה הקודם, אבל פה מדובר שאמרו לו, בשעה שהוא מביא בשני כלים, אמרו לו, בכלי אחד נדרת, למה אתה מביא בשני כלים? ובכל זאת הקריבן. אז אם הקריבן בשני כלים, פסולים. למה? מסביר רש"י, דאשת, בדיבור המתחיל פסולים בשורה השלישית, אומר, דאשת לכלים אמר לשם נדבה אחרת, מה הייתה? למה? תגיד, לא, למה שזה יהיה פסול? הוא מביא את זה בתור נדבה נפרדת. זה סתם עוד נדבה, חוץ ממה שהוא קיבל על עצמו. אי אפשר להגיד את זה פה, למה? דכיוון דאמרו לי, בכלי אחד נדרת. אומרים לו, רבנו, אתה נדרת בכלי אחד, מה אתה מביא פה בשתי כלים? ובכל זאת, הוא הביא בשתי כלים. אבל לי, למימר לו, ענה לשם נדר, אחרינה מיתינן לה. הוא היה צריך להגיד להם, אני מביא את זה בשביל נדר אחר. זה עוד נדבה, זה לא קשור למה שנדרתי. אתם צודקים, נדרתי ואני אצטרך באמת להביא מה שנדרתי. אבל אני עכשיו מביא נדבה בלי קשר. למה לא אמרת את זה? סימן שהתכוונת לשם את אותו נדר שנדרת. הנדר הזה זה פסול, כי אתה אמרת אחרת מה שהבאת. אמרת שני עשרונות בכלי אחד, ואתה מביא את זה בשני כלים. לכן זה פסול. עכשיו, מה קורה אם הוא הביא את זה בכלי אחד? כשרים, כי הוא אמר, הוא הביא כמו שהוא נדר בסוף. או במקרה השני, הרי עליי שני עשרונות להביא בשני כלים. והביא בכלי אחד, מול האנשים שראו אותו, בשני כלים נדרת. אז ככה, אם באמת הוא הקריבם בשני כלים, כמו שהוא נדר וכמו שהזכירו לו, אז כשרים, כי זה כמו שהוא נדר. אבל אם נתנו לכלי אחד, אז הדין הוא כמו שני מנחות שנתערבו. מה הדין של שני מנחות שנתערבו? אומר רש"י, כי דאמרינן בקומץ רבה, בדף כ"ג למדנו במסכת הזאת, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה, שיש חלק מסוים שזה לא מעורב לגמרי, המנחות ביניהם, אפשר לקמוץ רק מהמנחה ההיא בנפרד, אז כשרות, ואם לא, אבל הם כבר התערבבו יותר מדי, שאי אפשר לקמוץ מכל מנחה בנפרד אלא הם כבר מעורבים, פסולות. אז הוא אומר, ועדי קטן אינם מלאל, אלו להביא בשני כלים והביא בכלי אחד פסול, מה שזה פסול, זה מדובר פה כמובן שאי אפשר לקמוץ כל אחד בנפרד. כגון, שאיני יכול לקמוץ מכל אחד בפני עצמה, זה במקרה ההוא. בכל אופן, אלה שלושת המקרים במשנה, שיש הבדל כמובן אם זה הרי עליי או הרי זו. אומרת הגמרא, למה צריכים את כל המקרים האלה? הוא צריכה. דיה שמינה נח כמייטה, שהוא אומר הרי עליי במחוות והביא במרחשת, אז אמרנו שזה נחשב נדבה. כשהוא אומר הרי עליי, אז מה שהוא הביא אחרת, מה שהוא אמר, זה בתורת נדבה, זה קשר, והוא צריך להביא אחר. הייתי אומר משום דה, אמר במחוות וכמה הייתי במרחשת. הוא הביא בכלי אחר ממה שהוא אמר. אבל, כשהוא אומר הרי עליי בשתי כלים והוא הביא בכלי אחד, אז הייתי אומר, דהידי ואידי במחוות, ואידי ואידי במרחשת, הם הידי נדרון, נמי יצא. הרי בסופו של דבר הוא הביא כלי אחד, בסדר, אבל הוא למעשה הביא את באותו כלי, שניהם זה במחוות, שניהם זה במרחשת, אולי הוא יצא ידי נדרו, לכן החידוש הוא שלא, הוא לא יצא ידי נדרו, כי הוא שינה מהצורה, בכמה כלים שהוא תכנן להביא, הוא לא הביא באותו צורה של הכלים כמו שהוא נדר. ויש מינן הח, אם היה נאמר רק הדין של כלי, שהוא נדר בכלי אחד והביא בשתי כלים, שהוא לא יצא, אם הוא נדר הרי זו, הייתי אומר, הסיבה היא למה הוא לא יצא, משום דה כפליג להו, כי הוא חילק את זה לשתי כלים, והוא נדר בכלי אחד. אבל הטעם לגבי במחוות ובמרחשת או להפך, דה לא כפליג להו, הוא לא חילק את זה לשני כלים נפרדים. אם לא, הייתי אומר, אולי הוא יצא, צריך, לכן צריך להגיד שבכל זאת, גם כאן הוא לא יצא. תנו רבנן, ברייתא שמביאה באמת דעה כמו במשנה ודעה שחולקת על המשנה. הדעה שכמו במשנה, זה מה שהביא הביא וידי נדרו לא יצא, כשבן אדם נדר להביא מחוות ומרחשת, או בכל המקרים שהזכרנו, אבל הוא נדר, קיבל על עצמו, בסוף הוא הביא אחרת מה שקיבל על עצמו, אז מה שהוא הביא יצא, אבל הוא צריך להביא אחר. רבי שמעון אומר, אף ידי נדרו נמי יצא. למה? כי הקביעות של הכלי לא נחשבת אצלו שום דבר. עצם הרעיון שהוא בסופו של דבר הביא מנחה, שהוא קיבל על עצמו להביא, גם אם זה בכלי אחר, זה עדיין הוא יצא ידי חובת נדרו. למדנו במשנה, זו להביא במחוות. שאם אמר, הרי זו להביא במחוות, מכיוון שזה נדבה, אז הוא חייב להביא כמו שהוא נדר, ואם לא, זה פסול לגמרי. שואלת הגמרא, והתניא לא קידשום כלי שרת. אם לא קידש אותו כלי שרת, אז אם כן, למה אתה אומר שהוא פסול? שיביא את זה מחדש, כמו שהוא נדר. אמר הבעיה, לא קידשום לקרב, אמנם שכלי שרת לא קידשו אותו בשביל שאי אפשר להכיר אותו לגבי המזבח כי הוא פסול, אבל קידשום לפסל, אבל לגבי זה שזה נחשב פסול, זה כן קידש אותו הכלי שרת, ולכן אי אפשר להחזיר חזרה לשתי כלים או לכלי אחד, או להביא את זה במחוות ולא במרחשת, כיוון שלהיפסל הכלי כן קידש אותו. ואמר הבעיה, לא שנו, זה שאנחנו אמרנו, כשאומר הרי זו במחוות, והביא במרחשת, אמרנו שהיא תהיה פסולה. למה? כי הוא אמר הרי זו, והוא בסוף הביא לא כמו שהוא תכנן, והוא לא כמו שהוא אמר, והכלי קבע אותו דווקא למשהו נדב. זה דווקא מדובר אלא שקבען בשעת נדר, הוא אומר הרי עליי במחוות. אבל אם בשעת נדר הוא סתם, ומתי הוא קבע כלי, זה רק היה בשעת הפרשה? לא, אז היא לא נפסלה. מתי אני אומר שזה יהיה פסול? דווקא אם בשעת הנדר הוא אמר, שהוא רוצה דווקא במחוות, או שהוא רוצה דווקא במרחשת. אבל אם כשהוא נדר, הוא לא אמר בדיוק באיזה כלי, ורק כשהוא הפריש, הוא אמר באיזה כלי הוא רוצה, אז זה לא יהיה פסול למנחה. למה? הפסוק אומר, כאשר נדרת, אתה צריך להביא בדיוק כמו שאתה נדרת, ולא כאשר הפרשת. אם אתה מפריש בשעת הפרשה כלי מסוים, אתה אומר, זה לא אומר שחייבים להביא כמו שקבעת בשעת ההפרשה. הנדר זה מה שקובע באיזה כלי צריך להביא את המנחה. התמר נמי אמר רבי אבא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו שהמנחה פסולה, אלא שקבען בשעת נדר. והוא אמר, מנחה מסוימת הוא בסוף הביא בכלי אחר, אז זה יהיה פסול. אבל בשעת הפרשה, אם בשעת הפרשה הוא אמר כלי אחד והביא כלי אחר, אז זה לא יהיה פסול, כי כתוב כאשר נדרת ולא כאשר הפרשת. זאת אומרת, רק בשעת הנדר זה מה שקובע איזה כלי הנודר אומר, אבל בשעת הפרשה זה לא קובע. עד כאן השיעור על דף קוף ב'.